טוב, בוקר טוב, אנחנו פרשת קורח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה מדברו. פרשה שבדרך כלל אנחנו לוקחים אותה למקום של ללמוד על רעת המחלוקת. היום אנחנו נלמד איזשהו עניין חברתי, אבל מושב לצים, כוחו של מושב לצים. אנחנו נפתח בשאלה, כשמשה ואהרון, כשבאה הטענה של קורח ועדתו, דהיינו קורח, דתן ואווירה ו-250, ראשי סנהדראות, הם באים וטוענים ומדוע תתנשאו על קהל השם. והתגובה שאנחנו רואים באופן מיידי, וישמע משה ויפול על פניו. והשאלה זועקת, איפה אהרון בתוך הסיפור הזה? הרי הטענה הייתה כלפי שניהם, ולא רק כלפי משה רבנו. למה משה רבנו נופל, ואהרון נשאר לעמוד? אנחנו מתבוננים, את התשובה לשאלה הזו, אנחנו מוצאים בגמרא בסנהדרין, שמהגמרא אנחנו מבינים שבעצם, הייתה את הטענה הנגלית, מדוע תתנסו על קהל השם? נקרא לזה ניסיון ההדחה של משה ואהרון. אבל לניסיון ההדחה קדמו כל מיני שמועות. שמועות שונות ומשונות. והשמועות היו ממוקדות במשה רבנו ולא באהרון. הגמרא בסנהדרין מגלה לנו, וישמע משה ויפול על פניו, שואל את הגמרא, מה השמועה שמע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שחשדו מאשת איש. זאת אומרת, הכל שהסתובב במחנה, נגיד את זה בסלנג העממי היום, משה רבנו מתעסק עם נשים. משה רבנו מטריד נשים. עד כדי כך, שרבי שמואל בר נחמני אומר שכל אחד ואחד קינה את אשתו ממשה רבנו. הוא אמר לה, אל תסתרי משה רבנו, אני חושד בך. אני חושד בך שאת נופלת עם מוישה רבנו. אנחנו תכף נתעסק עם השאלה, איך הגענו עד הלום. שמנהיג האומה, ענב מכל אדם, הספקלריה המהירה, מה שלא נגיד, איך עם ישראל הגיע למצב שהוא חושד באדם הכי, אם אפשר להגיד את זה, הכי קרוב לריבונו של עולם. בואו נניח את השאלה הזאת בצד, אנחנו נתעסק איתה עוד מעט. יש פה מחלוקת באחרונים, איך התמודד משה רבנו עם האשמה הזאת בתוך המחנה. הרי אנחנו יודעים כדרכם של שמועות, כשאדם שומע שמועה עליו, יש איזשהו סדר פעולות שהוא מנסה לעשות כדי להשתיק את הנייס, מנסים לעשות כל מיני פעולות. אומר המהרש"א, אחת מהפעולות שמשה רבנו עשה, זה שהוא לקח את אוהלו ושם אותו מחוץ למחנה. ואומר המהרש"א שכאן דווקא לא הייתה פעולה של ניסיון להשתיק. המהרש"א מסביר שזה באמת היה, זאת אומרת, היה איזה קול. אז משה רבנו אמר, בוא נעשה איזושהי תגובה כדי להראות שאין ממש בטענה הזו. מסביר המהרש"א על היסוד הזה, וישמע משה ויפול על פניו, הוא נפל מחמת הבושה. כי עכשיו שכולם באים, מדברים מדוע תתנסעו, הם מחפשים להדיח את משה רבנו, אז כל העם יודע למה עכשיו מנסים להדיח את משה רבנו. למה? כי השמוע אומרת שהוא התעסק עם נשים, אז הנה, עכשיו מתחילה פעולת ההדחה. משה רבנו בצורה טבעית מאוד מתבייש מהאשמה הזו, בטח ובטח כשמדובר באשמת שקר, עלילת דברים. עריף על העין יעקב מסביר שדווקא החשד נולד מזה שמשה נטע את האוהל מחוץ למחנה. שהאנשים היו צריכות להגיע אל משה הרחק מתוך המחנה, והבעלים התחילו לחשוב, שומו שמיים, השם ירחם מה שהולך שם בתוך האוהל, רק דבר אחד הם שכחו, שמשה רבנו חס ושלום לא עבר על ייחוד אפילו, שהרי בתוך האוהל יש לו תלמיד קבוע שנמצא איתו, והתורה מעידה עליו, נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע נמצא שם לאורך כל הדרך. עכשיו אנחנו שואלים, איך באמת יכול להיות שיוצאות שמועות כאלה רעות על משה רבנו, והעם נסחף אחרי הדבר הזה? אנחנו נתבונן במחלוקת, במשנה באבות כתוב, מחלוקת שהיא לשם שמיים, מחלוקת של הלל ושמי. מחלוקת של שאינה לשם שמיים, קורח ועדתו. שואלים כל הדרשנים, לכאורה מה היה צריך לומר? קורח ומשה. קורח ומשה, מה זה קורח ועדתו? אלא מכאן אתה למד שבתוך הדת קורח היו מחלוקות איומות ונוראות. סליחה. ופעמים, אז ראיתי שמישהו אומר, איך אתה מזהה אם מחלוקת היא לשם שמיים או לא לשם שמיים? הזיהוי של מחלוקת לשם שמיים, אם הם חולקים על נקודה אחת, אבל בכל שאר הנקודות הם מסכימים, והם חיים בטוב אחד עם השני, סימן שזה לשם שמיים. אבל אם יש קבוצה שהתאגדה סביב איזשהו נושא, אבל בתוך תוכם הם מפורדים וחלוקים, זו מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. ומחלוקת קורח ועדתו, זאת הייתה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, כי בתוכם המניעים של כל אחד ואחד שם היו מניעים שונים לחלוטין. אצל קורח אנחנו מבינים, חז"ל אומרים לנו שקורח נתקנה בנשיאותו של אליצפן. כשאדם יש לו איזשהו מניע של שררה וכבוד, וכמובן הכעס והקצף יצא על משה רבנו, כי הוא בסופו של דבר אחראי על המינויים, לפחות כך קורח פירש את הדברים, אז קורח אנחנו מבינים למה הוא נסחף, כי כשאדם יש לו תאוות שלטון, הוא מוכן לעשות הרבה דברים בשביל להגיע לפסגה. אפילו בשביל להוציא לז על מוישה רבנו. אפילו בשביל להוציא לז על מוישה רבנו. אבל מה קורה עם ה-250 איש? הרי מי אלה? 250 ראשי סנהדראות. אתם זוכרים בפרשת נשוא קראנו מי הנשיאים? אתם מבינים שזה אותם אנשים? אתם מבינים שזאת הפסגה של הפסגה? איך אתם הגעתם למקום הזה שקורח הצליח לגרור אתכם להאשמות שווא שמשה רבנו מתעסק עם נשים, שמתוך זה אתם באים וטוענים מדוע תתנסעו על קהל השם בניסיון להדיח את משה ואהרון? ובואו רגע ניכנס לתמונה, כי כשבן אדם משתכנע שמנהיג האומה נפל בהתעסקות עם נשים, הוא נכנס כל כולו לשם שמיים בסיפור הזה. חייבים להדיח. זאת אומרת, היה לקורח כוח השפעה עצום ביכולת הכריזמטיות שלו, ביכולת השכנוע שלו. ובואו ננסה להתבונן בשתי מדרשים שמהם אנחנו יכולים ללמוד על ההתנהלות הזו של קורח, ואיך הוא הצליח לסחוף אחריו אנשים. עכשיו תנסו רגע לעצום את העיניים, אנחנו נעשה לכם כמין, איך קוראים לזה? דמיון מודרך. נעשה לכם דמיון מודרך, תנסו רגע להיכנס לסיטואציה שעכשיו אנחנו מביאים במדרש. אומר המדרש בילקוט שמעוני, ובמושב ליצי אם לא ישב, זה קורח, שהיה מתלוצץ על משה ואהרון. מה עשה? תמיד נראה לנו שמושב ליצים זה אחד שמספר בדיחות. הוא ליצן, הוא כל היום מנסה להצחיק. לא, 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 לא. מושב ליצים, הכוונה זה אנשים שיושבים ומדברים כדי ליצור כל מיני מציאויות מעוותות. ועכשיו בואו נראה את הדבר הזה. מה עשה? כינס עליהם כל הקהל שנאמר ויקל עליהם קורח את כל העדה. קודם כל, קורח עושה כינוס. עושה אירוע באצטדיון טדי. מכנס את כל העדה לאצטדיון טדי ומתחיל לעשות דברים. עכשיו בואו רק ננסה לדמיין. עומד אדם, זקן ארוך, עד למטה, פאות, שטריימל, קפוטה, כולם מכירים בגדולתו של קורח, עד כדי כך שאחד התירוצים למה משה נופל ואהרון לא נופל, זה מחמת שאהרון מודה בגדולתו של קורח, הוא לא העיז לעשות את הפעולה הזאת בפניו. תנסו לדמיין את מספר 2 של שבט קהת, אדם משבט קהת נושא אהרון, עומד ונושא דברים לפני האומה. מאוד מאוד קשה להישאר אדישים למציאות הזו. וכך הוא מתחיל להגיד, אני אקרא את המדרש בפנים, כי הדברים מתוארים שם בצורה מאוד מאוד אותנטית. מה עשה? כינס עליהם את כל הקהל שנאמר ויקל עליהם קורח את כל העדה. התחיל לומר לפניהם דברי ליצנות. אמר להם, אלמנה אחת הייתה בשכנותי. ואימה שתי נערות יתומות, והיה לה שדה אחת, באה לחרוש, אמר לה משה לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. באה לזרוע, אמר לה שדך לא תזרע כליים. באה לקצור ולעשות הרמה, אמר אני חילק את שכחה ופאה. באה לעשות גורן, אמר לה, תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. הצדיקה עליו את הדין ונתנה לו. מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה ולקחה שתי כבשות כדי ללבוש גזותיהן וליהנות מפירותיהן. כיוון שילדו, בא אהרון ואמר לה, תני לי את הבכורות. שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל הבכור אשר יוולד וגומר. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הוולדות. הגיע זמן גזיזה וגזזה אותן. אמר לה, תני לי ראשית הגז. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה. הרי נשחטתן ואוכלתן. כיוון ששחטה, אמר לה, תני לי הזרוע ועליך יין והקיבה. אמרה, אפילו אחר ששחטתי אותן, לא ניצלתי מידו. ואמרה, הרי אין עליי חרם. אמר לה, כולו שלי, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל, לך יהיה. נטל והלך לו, והניחה בוכה, היא עם שתי בנותיה. חתיכת סיפור, זה לא נשמע טוב, אבל רגע בוא נשאל שאלה. למה קורח מצליח לסחוף אחריו? הרי מי שמכיר את משה ואהרון היה אומר, הכל פה בלוף. מה הוא מבלבל את המוח? אבל תשימו לב לאמנות של האדם הזה. קודם כל, הוא לא אמר פה, זאת אומרת, רואים פה משה ואהרון, שבאים לחנך אדם לשמירה על תורה ומצוות. זה בכלל לא משנה אם אתה אני או לא אני. מתנות אני אם אתה צריך לתת. זאת אומרת, היה מאוד קשה להכחיש את הסיפור הזה, כי בשורה התחתונה, כשאתה בא ואומר על משה ואהרון, הם לא עשו עבירה. הם בסך הכל דרשו את מה שמגיע להם, אז אנשים עלולים להסתנבר. זאת אומרת, אם אתה בא והיית אומר, תדעו לכם חבר'ה, משה רבנו גונב. משה רבנו עושה, אם כך היית מתחיל, זה לא היה עובד. אבל איך הוא מתחיל? הוא מתחיל קודם כל במרכאות בטוב. הם לא עשו פשע שבספר החוקים אתה יכול לראות שהוא פשע. מה הפשע היחיד שלהם בתוך הסיפור הזה? הניחה בוכה עם שתי בנותיה. זאת אומרת, אנחנו מגלים פה בסיפור שקורח מספר כביכול יש פה איזשהו בעיה במידות. בעיה במידות, בהתנהלות מול אנשים. בצורה כזאת קורח לאט לאט מצליח ומתחיל לשכנע אנשים שאולי באמת ביחסי אנוש משה ואהרון יש להם בעיה. דרך אגב, זה לא המדרש היחיד שהוא הביא. הוא סיפר עוד מעשה בתוך האירוע הזה שהוא הקים, באצטדיון, הוא אמר להם גם, כך מובא במדרש רבה, קורח הרי היה מן הלוויים. בחנוכת הלוויים הם עברו תהליך של גילוח כל השיער מקודקוד הראש ועד כפות הרגליים, כולל הריסים, כולל הגבות, כולל הזקן, כולל הכל. דמיינו לעצמכם בן אדם עם זקן ארוך, שיער, גבות, ריסים, הכל תקין, יום אחד מגיע למחנה, אתה רואה אותו מגולח מכף רגל ועד ראש, נראה מגוחך, לא? על פניו זה נראה לא משהו. קורח מנצל את המראה שלו, דופק באוהלים של האנשים, אנשים פותחים את הדלת של האוהל, מנסים להתבונן על קורח, אומרים לו, מי אתה? הוא אומר, אני קורח, תראו מה עשה לי, מה עשו לי משה ואהרון. הם אמרו, כך אתה נראה? הם אומרים, כן, בוא, יש לי עוד מה לספר לכם. קיבץ את כולם, ואמר לכם, תדעו לכם, שזה לא רק שגילחו אותנו מכף רגל ועד ראש, היה שם עוד איזה תהליך בזוי, שגם הרימו אותי. הרימו אותי גבוה והורידו אותי. הרימו אותי ימינה, הורידו. הרימו למעלה, הורידו. הרימו שמאלה, הורידו. זה קצת מבזה. עכשיו, זה משה ואהרון שלכם. הם ממציאים כל מיני מצוות שנאמרו להם, ואנחנו אוכלים את הקש הזה. עכשיו, כשמגיע בן אדם והוא באמת נראה מגוחך, יש פה באמת, משהו בסיפור מתחיל להריח לא טוב. אבל תראו מה קורח עושה. בשני המקרים האלה, גם בעניין הזה של האישה עם השדה, וגם בעניין הזה של הלוויים, נתחיל עם הלוויים דווקא. אותו יום, אהרון מניף 22 אלף לוויים.
לא
22 אלף לוויים.
כולל התינוקות.
כולל כל מי שהתחנך. 22 אלף. שאתה, להניף ביום אחד 22 אלף איש, זה נס שאין כדוגמתו. אני אומר את זה פה, כתוב פה 22 אלף, רב חיים שמואלביץ אומר את זה, הוא כנראה בדק. אומר רב חיים שמואלביץ, היה פה נס בלתי רגיל, ובא הליץ הזה שנקרא קורח, ומכזה מעמד נשגב ומרומם, מה עושה? עושה קווץ'. עושה קווץ' והופך את המעמד לבזוי. אתם יודעים מה זה ליצנות? ליצנות זה לקחת דבר בעל ערך ולצ'קמק אותו. להוציא את כל האוויר מהבלון. לקחת את הערך של מצוות, מצוות התלויות בארץ, מצוות מתנות כהונה, ולעשות מהם קווץ'. זה ליץ. לפעמים אתה יכול לראות אדם מתקדם בעבודת השם. מתקדם בעבודת השם. בא אליו מישהו בעבודה, אומר לו, נהיית צדיק, והולך. למה זרקת את ההערה הזו? מה זה נתן לך? הוא אומר, קצת ציניות, אולי להרגיע את הבן אדם. מה אכפת לך שהוא מתקדם ומתעלה? למה אתה חייב ליצור בו איזושהי נקודה בזויה? אתה לוקח דבר שהוא בעל ערך ומצ'קמק אותו. זה כל העניין של הליץ הזה. עוד מעט נראה ממה זה נובע. אבל בואו רגע נחזור לקורח. קורח בכוח הליצנות שלו מצליח לבלבל את קהל השם ולהתחיל ליצור חוסר אמון במשה ואהרון. ברגע שאתה מתחיל לסדוק את האמון במנהיגי האומה, ברגע שיש סדק, לתוך הסדק הזה אתה כבר יכול לדחוף הרבה האשמות. גם האשמה שמשה רבנו מתעסק עם נשים. גם האשמה כזאת אתה יכול להכניס בתוך הסדק. כי כשכבר יש סדק, הכל נפתח, אנשים כבר עכשיו מחפשים רק איך להדיח את האנשים האלה שהם לא בעלי מידות. כי ברגע שאין לך חוסר אמון, אין לך אמון בבן אדם, אז אתה באמת מתחיל לחשוד בו בכל מיני דברים. וזה היה התרגיל של קורח. דרך אגב, מתי קורח? מה פרצת עליך פרץ דווקא עכשיו? איפה היית לפני זה? הרי נשיאותו של אליצפן כבר הייתה מקדמה דנה, מה קרה? התעוררת בבוקר ופתאום בא לך להיות נשיא? איפה היית לפני? כשעם ישראל יצא ממצרים. איפה היית? אחרי מעמד הר סיני. למה עכשיו אתה מתעורר? אומר הרמב"ן שקורח חיכה לשעת כושר. משה רבנו היה בשיא ממשלתו ביציאת מצרים. קרא את הים. ניצח את המלאק. הביא את התורה. איזה גודל. פתאום היה חטא המרגלים. בחטא המרגלים נגזרה גזרה על העם. ומשה רבנו לא נשכב על הגדר. בשונה מהרבה מקרים אחרים, משה רבנו את הגזרה הזאת לא מנסה לשנות. ועם ישראל היה ממורמר, היה מתוסכל, והוא מצא קורח שעת כושר שהיה ממורמר מהמנהיג, ברגע שיש מרמור, מנסים עכשיו להפיל את המנהיג. וכדי להפיל את המנהיג אתה צריך קצת ליצנות, וזה יעבוד. אנשים ישתכנעו מהר, כי בתוך תוכם יש להם מניע. איזה מניע? מניע שהם רוצים להחליף את ההנהגה. וזוהי כוחה של ליצנות. הליץ, אומר המסילת ישרים, דומה למגן משוך בשמן, שכל חטא שאתה יורה עליו, הוא מיד מחליק. זה הליצנות. הליצנות היא לא נותנת לך לקבל תוכחה מהאנשים. אתה לא יכול להתקדם בחיים. למה? כי יש כמין עילה כזאת, עילת מאה שעוטפת אותך. ומאוד מאוד צריך להיזהר ממושב ליצים. בוא עכשיו נעבור רגע לצד השני. הצד השני זה היה משה ואהרון. אנחנו נתמקד במשה, כיוון שעיקר הטענה הייתה עליו. דרך אגב, אנחנו הקושייה שבה פתחנו מתורצת. למה משה נופל על פניו ולא אהרון? משום שעיקר הטענה של ההתעסקות עם נשים לא הייתה מופנית על אהרון, הייתה מופנית על משה. מדוע תתנסו על קהל השם? זה רק היה כיסוי לטענה שאותם עם ישראל טען. ואיחר למשה מאוד, ויומר אל השם, על תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. מה משה רבנו עושה פה? הייתה טענה של שררה. משה רבנו נכנס לדו שיח עם ריבונו של עולם, ומתחיל לברר עם עצמו, ומתחיל לומר לקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני נקי כפיים. אומר רשי, אפילו כשהלכתי ממדיין למצרים, והרכבתי את אשתי ואת בניי על החמור, והיה לי ליטול אותו חמור משלהם, לא נטלתי אלא משלי. אומר הסבורנו, אפילו במה שיהנה אדיוט מחברו, לא נהניתי מהם. שלא קיבלתי מהם אפילו חמור בהשאלה. משה רבנו ממש נכנס פה לחשבון נפש. הוא נכנס לחשבון נפש, יש פה טענה כלפיו, והוא עושה חשבון נפש. בואו ננסה לדמיין אותנו עומדים במקום משה רבנו. באים אנשים וטוענים דברים, ואתה יודע שכל הטענה שלהם מופרכת מהיסוד. מה הייתי אומר? תקשיבו, אין לי שום דו שיח איתכם, אני לא צריך לעשות חשבון נפש. הבעיה אצלכם. משה רבנו לא מתנהג ככה. משה רבנו אומרים לו משהו, משה רבנו מתבונן. משה רבנו בודק. זה בדיוק ההפך מלייץ. הלייץ שם את עצמו במרכז, חושב רק על עצמו, כל הסביבה לא מעניינת אותו, ולא רק שהסביבה לא מעניינת אותו, הוא גם מוכן לרמוס את הסביבה שלו. העיקר שהוא יעלה גבוה. יש תופעה של ציניות בחברה. מה זה ציניות? יושבים חבורה, ואחד מתחיל להתלבש על אחד הנוכחים שמה. יורד עליו. עכשיו, כל דקה הוא כמובן זוכר להדגיש שהכל בצחוק, שזה לא ברצינות. אבל הוא קוטש אותו, וקוטש אותו. וזה לא נעים לו, אבל הוא מדגיש, זה לא ברצינות, תירגע. עכשיו, למה הוא הפך להיות השק אגרוף שלך? כי הוא רוצה לעמוד על השק אגרוף. אז כדי לעמוד למעלה, אני צריך להשפיל את מי שנמצא סביבי. זה מושב לצים. לעומת זאת, אצל מוישה רבנו, עוד מעט נראה שהשורש של מושב לצים זה גייבה. ועוד מעט נראה למה. משה רבנו ענב מכל אדם. משה רבנו מאוד מעריך את הסביבה שלו. וכשמישהו אומר משהו, הוא לוקח את זה לתשומת ליבו. הוא מתבונן. ויקו, משה רבנו, מה כתוב? שמשה רבנו הולך. הולך לדתן ואבירם. ויקו, אומר אור החיים הקדוש, ההליכה הזאת הייתה לו לתקומה. משה רבנו מנסה לבוא לדוסיח. יש לכם טענה, בוא נדבר על זה. הוא מעריך את האנשים. הוא מכבד את האנשים. זאת המעלה הגדולה של קורח, של משה רבנו. בשונה מקורח. אדם שנותן חשיבות לסביבה. יש לנו כלל. ואיתם נקיים מהשם ומישראל. תמיד הדבר היה תמוע בעיניי קצת. מה אכפת לי מישראל? אני צריך לעשות מה שהשם רוצה. אתה יש לך בעיה עם מה שאני עושה, תתמודד עם הבעיות שלך. למה זה קשור אליי? אני תמיד צריך לדאוג נקי, להיות נקי מהשם. אומרים לנו חזל לא ולא. ואיתם נקיים מהשם ומישראל. למה? הסיבה לדבר הזה, כי כשבן אדם חושב שהוא עובד את השם, אבל כל הסביבה מסביב רואה בו דבר מגונה, והוא מצפצף עליהם, המשמעות היא שהוא לא סופר את מי שנמצא סביבו. כשאתה נמצא בחברה, ואתה עושה דברים שנראים משונים, נראים מוזר, שבעיני אנשים לא נוחה דעתם עם הדבר הזה, זה אומר שאתה בז להם. אתה משדר בוז. הרבה פעמים בחברות, אחד מהסיבות שיש לנו מאבקי חברות בתוך החברה הישראלית, זה כי אנשים מרגישים מבוזים, אנשים מרגישים מזולזלים. כשבן אדם בקורונה נכנס למקום ששמו מסכות והוא החליט לא לשים, אתם חושבים שהכעס והמרמור היה בגלל שאנשים עכשיו פחדו על חייהם? שטויות והבלים. הכעס והמרמור היה על זה, למה אתה מזלזל בנו? זה שאתה הולך ככה בהפגנתיות, זה מזלזל בנו. וכשבן אדם מרגיש מזולזל, הוא כועס. וזה הלייץ הזה. זה כוח ועדתו. כוח מזלזל במוישה ואהרון. הוא בכלל לא מנסה להגיע להידברות. אז נכון, הוא הצליח לסחוף אנשים. למה הוא הצליח לסחוף אנשים? כי אותם הוא כיבד. אותם הוא כיבד, הוא בא להם בכל מיני טענות. כל העדה כולם קדושים. אתם בעלי מדרגה. כשבן אדם מרגיש שמעריכים אותו, הוא מאוד מאוד נסחף. משה רבנו, ההפך הגמור. בואו נראה, תראו במקור 17, גמרא ביומא. ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח, את בית אבטינס. מעולם לא יצא קלה מבוסמת מבתיהן, וכשנוסעים אישה ממקום אחר, מתנים עמה שלא תתבשם, שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבשמין, לקיים מה שנאמר, ואיתם נקיים מהשם ומישראל. אתם רואים איזה שמירה? שלא יחשדו אנשים שמה, הגיעו לשידוך בלי בוסם. למה לא שמת בוסם? כדי שלא יחשדו בי. מה, נו, את רצינית? שלא יחשדו, מי יחשוד בכם? אנחנו עושים הכל שלא יחשדו. עכשיו אפשר לשאול שאלה גדולה פה. כמה אני צריך להתייחס לסביבה? אם לסביבה לא נוח שאני עושה דברים, למה זה תמיד צריך להיות בעיה שלי? הרי תמיד אנחנו מדברים על עמוד שדרה. אל תהיה נגרר. אתה לא צריך כל היום לחשוב מה יאמרו עליי ומה יגידו. כל דבר שאני עושה, כל פעולה שאני עושה, אני צריך להתחשב במה יחשבו ומה יגידו? אני לא אוכל להתקדם בחיים. עכשיו אני אתן לכם את הכלל בדבר הזה. הכלל בדבר הזה, אם אתה חושב, אם אתה עושה דברים רק מתוך מחשבה מה יגידו, כדי, בשביל מה? מה המטרה שלך? המטרה שלך כדי שאתה לא תתבזה. המטרה היא כדי שאני לא אצא קטן, כדי שלא יצחקו עליי, כדי שלא ילגלגו עליי. זה באמת לא טוב. כי אם נכון לעשות, אז תעשה, מה אכפת לך מה הם חושבים? אבל אם לפני שאתה עושה משהו, מה שעומד לך בראש, זה לכבד את הציבור שנמצא סביבך, ולא אתה עצמך, אז אתה חייב להתבונן, ולראות האם הדבר הזה מקובל בחברה. כמה משקל נותן את ההלכה למנהג המקום? מנהג המקום זה דבר חזק מאוד בהלכה. עד כדי כך שהוא עוקר מנהג אבות. למה מנהג המקום זה דבר חזק? כי מנהג המקום, התורה מחנכת אותנו להיות בעלי דרך ארץ. לא ייתכן שאתה תגיע למקום ואתה תנהג אחרת, כי כשאתה נוהג אחרת, איזה תחושה אתה נותן לאנשים? אם הוא עושה ככה, הוא בטח חושב שאני לא בסדר. שוב פעם, אתה יוצר תחושה של זלזול בקרב האנשים סביבך. התורה דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. בתוך המצוות, בתוך קיום התורה, תראו איך התורה מחנכת אותנו לדרך ארץ. לכבד את הזולת, לאהוב את הזולת. זה בכלל לא משנה איזה צביון הוא, אם הוא דתי או לא דתי, חרדי, לא חרדי, זה בכלל לא משנה. אתה חייב ליצור אווירה מכבדת. אדם שנמצא סביבך חייב להרגיש שאתה מכבד אותו, שאתה לא מזלזל בו. והמקום שבן אדם נותן תחושה של התנסות היא פוגנית, היא פוגעת, היא משפילה. והדבר הזה בסופו של דבר הופך להיות לרועץ. אומר פה המהר"ל, יש לנו גמרא בברכות, אמר רבי אלעזר, מכאן לנחשד בדבר שאין בו שצריך להודיעו. חושדים בך בדברים, אתה יודע שהם אור ופרח, אתה חייב לנקות את השם שלך. למה אתה חייב לנקות את השם שלך? ואיתם נקיים מהשם ומישראל. למה אתה חייב אבל לנקות? אומר הנתיבות עולם, יסוד חשוב מאוד. תראו במקור 27. וכל זה מפני כי האדם, אם חס ושלום הוא בעל שם רע, דבר זה עניין עצמי לאדם. ולכן דקדקו על החשדה בכל מקום, ולא יאמר מה לי ולחשדה. אני רוצה רגע להיכנס לדברים, ובזה נסיים, יותר לעומק של מה שאומר פה המהר"ל. כשבן אדם בא ומרגיש, כשבן אדם בא ושומע שהוציאו עליו שם רע, שמסתובבות עליו שמועות רעות, והוא לא מטפל בדבר הזה, אומר המהר"ל, תדע לך, זה נדבק בך. זה נדבק בך. עכשיו מה, הוא יהפוך להיות כזה? לא בטוח שהוא יהפוך להיות כזה, אבל מה הוא כן יהפוך להיות? הוא יהפוך להיות אחד שמזלזל בסביבה. למה הוא יהפוך להיות? כשבא בן אדם ואומר, לא מעניין אותי, שיחשבו מה שהם רוצים. מה זה, מה בעצם אתה אומר? פלוני אלמוני לא מעניין אותי. הרי אם זה היה ראש ישיבה שלך שהיה חושב עליך דברים כאלה, אם זה היה המנכ״ל שלך בחברה שהיה חושב עליך דברים כאלה, אם זה היו אנשים שמעריכים אותך שחושבים עליך דברים כאלה, אז מה היית מיד עושה? מיד היית הולך ומנסה מה? לטהר את השם שלך. הרי זה אנשים שאתה מעריך. אבל כשבאים אנשים אחרים, ובכלל לא מעניין אותך מה הם חושבים עליך, אתה בעצם משדר, אני לא סופר אתכם. זה מחנך אותך לא לספור אנשים. אתה גם יוצר זלזול, ואתה גם הופך להיות בעצמאותך אדם שלא סופר אנשים. והתורה לא רוצה לחנך אותנו למקום כזה. כל אדם שמסתובב במציאות, אנחנו צריכים להרגיש כלפיו כבוד. אנחנו צריכים להרגיש כלפיו הערכה. וכשהוא בא ואומר עלינו דברים, אנחנו צריכים לתאר את עצמנו. אז מה המשמעות של הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים? מה המשמעות של זה? הוא אומר לך בשוט הרדווז, תדע לך, שאם יש אדם שכולם מכירים את הג'וקר הזה, הוא פעם בחודש צריך לפתוח את הפה שלו על מישהו. בסדר, הפעם אתה היית אסיר לעזאזל, פעם אחת יהיה מישהו אחר, כולם מכירים את הג'וקר, מה אתה צריך לענות לו בכלל? באמת לא צריך לענות לבן אדם כזה. אבל כשיש בן אדם שבא וטוען משהו, ובדרך כלל הוא לא טוען טענות, אומר הרדווז, תתמודד עם הטענות שלו. אל תשתוק, אל תחציף מולו, אבל תתמודד. תנקה את השם שלך. ניקוי השם שלנו מבטא הערכה לסביבה. בעזרת השם, שנזכה לדבוק במידותיהם הקדושות של משה ואהרון, שכל כך העריכו את הסביבה שלהם, כל כך היו מסורים למען כלל ישראל, שבאמת לא החשיבו את עצמם לכלום, אלא רק החשיבו את עם ישראל. שיהיה לכולנו שבת שלום.